صوت صحيح
לכולם. שנה טובה ומתוקה, גמר חתונה טובה. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי התשובה, והבסיס של תהליך התשובה זה לעשות חשבון נפש. יום הכיפורים ועוד פחות משבוע, אנחנו אומרים מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה, מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. וזה בעצם אנחנו תוחמים את הזמן שעומד בפנינו, שעליו אנחנו עושים תשובה. התורה אומרת, כי ביום הזה יכפר עליכם. כלומר שתהליך הכפרה יתבצע פעם בשנה ביום הזה על כל מה שהיה ועל כל מה שיהיה. אבל הוא הנקודה שאליה אנחנו שואפים. כל ה-40 יום שבין ראש חודש אלול לבין יום הכיפורים זה הכנה לקראת היום הגדול הזה. אם כן, אנחנו צריכים, אמורים, לעשות חשבון נפש על שנת תשע"ב, ועם הזנב, הראש של תשע"ג. יש אנשים גדולים שבאמת יכולים לעשות חשבון נפש על שנה. אני לא מהם. אני רוצה לשתף אתכם ביכולות שלי, איפה אני עומד, ובבעיות שאני נתקל בהן במלאכת התשובה, ואיך אורות התשובה בספרו הגדול של מרן הרב קוק זצ"ל, הוא המאיר את דרכי בעניין הזה. מה שאני אגיד לפניכם פרוס בהרבה סעיפים בספר הזה, ואני מתרגם אותו לשפה שמתיישבת על ליבי. אבל לפני כן אני רוצה לפתוח בכבוד אכסניה. בשבת לפני שבועיים, תודה רבה, הייתי ברמת הגולן בשבת, הכנה לקראת הימים הנוראים במדרשת הגולן. המנהל והמדריך המקבל של השבת, הרב איתמר אלתר. והרב איתמר שלמד כאן, סיפר שהמעשה. סיפר שהוא ישב בבית המדרש פעם בתפילה זכה, ובאמצע תפילה זכה פתאום הוא רואה שזו תפילה, הוא רואה שהרב ליכטינשטיין פונה אליו. נעמד, כן, רב. אמר, אולי אתה יכול להיכנס אליי לחדר? מתפלא מאוד באמצע תפילה זכה, הוא אומר, תמיד ידעתי שיש לי דברים לא בסדר, אבל לזרוק אותי מהישיבה באמצע תפילה זכה לא מצא זמן אחר. וזה מה שעבר לי בראש. לא יודע אם זה נכון, או כמשל היה. הוא נכנס לחדר של הרב, והיו שם עוד שניים. אמר להם, עכשיו עוברים כל נדרי. ואני בחנוכה, ביקשו ממני להעביר שיעור. ואני הסכמתי. אמרתי שאני אעביר באיזה ענייני חנוכה, ובסוף לא עברתי. המבקש היה הרב איתמר. הוא אמר לו, בסדר, בשם התלמידים. ובסוף הוא לא העביר. הוא אומר, זה כאי נדר. אז עכשיו, כל נדרי, אני רוצה שתמחלו לי על הנדר הזה. ואיתו אמרה, אני ישבתי שם מאובן, לא ידעתי אם שבשים. אז הרב אמר, תגיד, מחול, מחול, מחול. אז אמרתי, מחול, מחול, מחול. אז אמרתי, תודה רבה, שנה טובה. וחזרתי. אז יש מי שיכול בתפילה זכה להיזכר שיש לו חוב מחנוכה. אבל אני מודה שאני לגמרי רחוק ממעלה כזאת. ואני רוצה לספר לכם איפה אני נמצא, לעשות קצת ניסיונות לחשבון נפש. לספר לכם איפה אני מגיע למבוי סתום, ואיך דרכו של מרן הרב זצ"ל פותחת לי פתח לפתחו של אולם. ובכן, חשבתי על תו שינה עם בית. אמרתי לעצמי, לפני שאתה עושה חשבון נפש על מסה כזאת גדולה, קח לך דוגמית. תנסה לבדוק איך אתה עושה את זה נכון, ואחרי זה תשכפל את זה לכל שאר השנה. אז עשיתי לי בראש מעין סל כזה עם גורלות של כל הימים בשנה. אמרתי, תיקח פתק אחד, נראה איזה יום, נעשה עליו את האימונים, ואחר כך נשליך את זה על כל השאר. עלה לי י' בטבת. אמרתי, טוב, בוא נעשה חשבון נפש על י' בטבת כדוגמה. התחלתי לשאול את עצמי, באיזה יום בשבוע זה היה? שאלה ראשונית על י' בטבת. באיזה יום בשבוע זה היה? מישהו יודע באיזה יום בשבוע היה י' בטבת? בלי להסתכל בלוחות והלפטופים? אין פה מישהו שזה היום הולדת שלו, או יום קודם, יום אחר כך? לא יכול להיות. מי הכי קרוב י' בטבת? עשרה בטבת. איזה יום היה עשרה בטבת? לא יודע, אני אתכם, עשרה בטבת, אני אתכם. אז הגענו איכשהו. או לפחד, אני לא יודע מה זה י' בטבת. ג' שבט. יש פה מישהו יודע באיזה יום בשבוע זה היה? היית צריך להגיד מוסף, לא היית צריך להגיד מוסף. אין לי מושג. אז איך אפשר לעשות חשבון נפש? אני לא יודע איזה יום זה היה. אמרתי לעצמי, חביבי, הלכת רחוק מדי. תתקרב. אני, יום הולדת שלי היה בכ"ב באב. לפני חודש פחות מ-1.5. אמרתי, טוב, איזה יום בשבוע היה כ"ב באב? זה היה מולדת שלי, אין לי מושג. באמת אין לי מושג. אני רק זוכר דבר אחד. הייתי באמצע ישיבה, ואשתי התקשרה. הרמתי את הטלפון, זה לא היה ישיבה שאי אפשר להפריע באמצע, אמרתי, זה אשתי, הרמתי את הטלפון. היא אומרת לי, יש לך יום מולדת. אמרתי, וואה, מזל טוב. אמרתי, אני בחנות ספרים פה, מה אתה רוצה שאני אקנה לך ליום מולדת? אז אמרתי לה, יצא עכשיו הליקוטים של אור עציון על שפת אמת החדש, אמרתי לה, תקני את זה. וכיוון שאשתי לא נוהגת ללכת לחנויות ספרים בשבת, אז שבת זה לא היה. על איזה יום השבוע, אני לא יודע. אין לי מושג. אבל מוסף לא היה אז. אני לא צריך לעשות חשבון של מוסף. אבל כשאני חשבתי לעצמי, זה רק לפני חודש וחצי, אפשר להתקרב עוד. בואו ניקח את היום הראשון של הסליחות. יום ראשון לפני שבועיים. ונשאל את עצמנו, בסומך השם לכל הנופלים, לא של פסוקי דזמרה, אלא של קידוש הדסידרה. מה הייתה הכוונה שכיוונתי כשאמרתי סומך השם לכל הנופלים, זה כיף לכל התקופים. אם זה היה כוונה טובה, זה בסל המצוות. אם זה הייתה היה כוונה שינה טובה, זה בסל העבירות. עכשיו, מה כיוונתי שם? ביום הראשון של סליחות. מישהו יודע מה הוא כיוון? אז אמרתי לעצמי, בכל זאת הלכת רחוק מדי. בוא נדבר על היום. נעשה חשבון נפש על היום. אז התחלתי, היום בבוקר, קמתי, אחרי שהלכתי לישון בלילה אתמול, מתעייף, הרוג, וישנתי, קמתי בבוקר, העולם כולו מאיר, תחת שהיה חשוך, ציפורים מצייצות, הפרחים פתוחים, אני עם כוחות מחודשים. אומר לנו רבותינו, קיבלת עולם ומלואו חזרה וגם את חייך. תגיד משהו. אז מה אומרים? תודה, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שרצה לך משהו. עכשיו אני רוצה לדבר במקום על עצמי, לעשות חשבון נפש משותף. אם אני לא צודק, אם אני מגזים, אם אני מחמיר מדי, אז תעצרו אותי. ואני שואל את עצמי, אם נניח שהדוד שלי מאמריקה, אין לי דוד מאמריקה, אבל לצורך הדיון, היה מגיע אליי, היום בצהריים, ושום הלחם, חיבוקים, שיקות, אומר לי, אני רוצה להראות לך משהו בחוץ. יוצא את החוץ, אני אומר, אוטו חדש, יוקרתי, עם הניילונים, עכשיו הגיע מהנמל. ואני אומר לי, תשמע, יהושע, הבאתי לך מתנה. ואני אומר לו, תודה, כמו הממוצע של איך נראה המודה אני של כולנו יחד היום בבוקר. הממוצע. מה המסקנה שהוא צריך להסיק? בואו נתאר לעצמנו שהוא נכנס לאוטו, נוסע 2 מטר, פותח את החלון ואומר, תשמע, אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב. ושם גז. זה המסקנה סבירה. משהו לא בסדר במה שאמרתי. זה היה עוד כשהיה לי תאומה על הידיים, לכולנו. אני אומרים, תאומה על הידיים. אז אין שם שם קדוש בשביל זה. אחרי זה, נטלתי ידיים, ואמרתי, אני נטילת ידיים. מה זה הברכה הזאת? אומר בעל התניא, כשיהודי אומר אשר קידשנו במצוותיו, אומר, זה שהקדוש ברוך הוא מקדש נשמה של כל יהודי על ידי כל מצווה. כמו איש ואישה, חתן וכלה. זה כל הסוד של שיר השירים. שקודש ברוך הוא הדוד, ואנחנו הראיה, וזה עכשיו היה חודש שלם, אני לדודי ודודי לי, דוד וראיה. ומה טבעת הקידושין? המצוות. שבדי זה נשים צדת על הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר לכל נשמה, הרי את מקודשת לי במצווה הזו, ואנחנו מברכים אותו על הקידושין, שהוא קידש אותו. נמצא בפרק מובר בתניא, הפרק לפני מאוד, ששם הוא מסביר את העניין הזה. תראו לכם קלה שאחרי שהחתן מקדש אותה, היא אומרת לו תודה רבה, היא מברכת אותו על זה שהוא קידש אותה, כמו שאמרנו, הממוצע של ברכת עם נטילת ידיים היום בבוקר. אני הייתי טירון כאן מול, בתר עציון, היה פה בסיס טירונים, היום זה כבר לא בסיס טירונים. היה בתר עציון, פה אני הייתי בהנדסה קרבית, וכאן עשיתי טירונות. היה פה מבס, שבזמנו בצבא קראנו לזה מפקד מפקדי המפקדים. היה פה מבס, יודעי שאחר כך הכרנו, אדם בעל משקל, ואני הייתי טוראי פשוט. ואני הולך בשביל, והולך מולי המבס, אם זה 10 קצינים, פרמה לשלמה מלווה אותו, אני תורה, אני נעצר. שואלתי, איך קוראים לך? אמרו לו יהושע, אמרו לו, תורה שם, יש שם איזה נייר שמתגלגל. בוא תעשה לנו את הבסיס יותר נעים לכולנו. הוא משתמש בשם שלי, הוא שאל אותי איך קוראים לי, ואמר, יהושע, קח את הנייר, שכן יותר נעים לכולנו. אז אני לקחתי את הנייר ושמתי. ונדמה לי שכשהוא הזכיר את השם שלי שם, אז היה יותר מכובד. אולי מהממוצע של איך אנחנו הזכרנו שם שמיים, שאסור להזכיר אותו, לרוב קדושתו, בברכת על נטילת ידיים. אז זה היה מודה אני, זה היה ברכת על נטילת ידיים. איך אומרים החבר'ה במצב כזה? עם מצוות כאלה, מצו חברות. טוב, אז זה החשבון נפש, ככה הוא נראה. תארו לכם שאחד מגיע למס הכנסה. צריך להגיש דוח שנתי. יושב פקיד השומה, אומר לו, טוב, מה יש לך? תביא את הקלסר של טבת, נראה מה יש שם. פותח הכל ריק. לא יודעים הכנסות, הוצאות, כלום לא יודעים. אומר, תביא שבט, נראה. גם ריק. אומר, תביא אב אלול. ריק. אומר, תביא את הקלסר של היום, נראה מה קורה. רואה שם שתי קבלות דעויות מוכתמות, לא ברור מה כתוב שם, כמו שנראה המודה אני שלנו, ועל נטילת ידיים. אז הוא נופל ככה בעצבנות, ואומר לו, טוב, אז מה אתה רוצה עכשיו? המפקיד שאומר, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה לפתוח דף חדש. אתם מכירים איזה פקיד שומה שמוכן לפתוח דף חדש במצב כזה? אם כן, אני צריך אותו לכמה עניינים לסגור. לא רק בשבילי, יש הרבה שמחכים בשביל אחד כזה. אני לא מכיר אחד כזה, אבל מה אנחנו אומרים כל יום הכיפורים במילים אחרות? ריבונו של עולם, תפתח לנו דף חדש. טבת ריק, שבט ריק, אב אלול ריק, היום נבח, תפתח לנו דף חדש. עד כאן השאלות הקלות. עכשיו אפשר גם שאלות קשות קצת? אז הנה שאלה קשה. תראו לכם שאתם עומדים בנעילה, אני מתפלל פה נעילה בדרך כלל, בחזן.
רב
מדן. רב מדן בשמי שמיים, כל הקהל איתו, אתה עומד בתפילת נעילה, ופתאום מרגיש תפילה לא בתפילה זכה, בנעילה. אתה מסתובב ואתה רואה אותי. אתה מתפלא בנעילה. אז יש לי שאלה דחופה. טוב, אם קרחת כזאת, זה לא ביום מגדלים את זה, זה טוב, לא נעים לך, אז זה טוב. אז אני אומר לך, תגיד לי, בעצם אתה אומר, אני רוצה לפתוח דף חדש. אני רוצה לשאול שאלה אחת. י' טבת תשעים ג' שעליו אתה רוצה לפתוח דף חדש. המודה אני ייראה אחרת ממודה אני של י' בטבת תשעים ב'. זה בעצם מה שאתה אומר עכשיו? אתה מתכוון ברצינות? כולם כמתח מקומד וצועקים ומתנדדים ו... אתה מתכוון ברצינות? ארון הקודש פתוח. זמן לאמת לכאורה. אתה מתכוון ברצינות שעכשיו דף חדש, כלומר, מודה אני של י' בטבת תשעים ג' ייראה אחרת ממודה אני של י' בטבת תשעים ב'. יש לך איזה מושג איך הוא ייראה? אין לך שום מושג, את האמת. זה נורא מביך, כי אנחנו כבר לא בר מצווה. אתה בא לפקיד השומה, תארו לכם שאחד אומר, טוב, דף חדש, אתה יודע, כן, עכשיו הוא מנהל את העסק, יודע, הכנסות, הוצאות, אני יודע מה לעשות בשנה הבאה. אתה בא בשנה הבאה, אומר, תביא של טבת, ריק, שבט, ריק, אבלול, ריק. תארו לכם שהוא פעם שנייה מוכן לפתוח. בפעם החמישית, השביעית, העשירית, כל אחד איפה שהוא נמצא. מי היה מעיד לבוא עוד פעם לאותו פקיד, להגיד לו, תשמע, בוא נפתח דף חדש. וכאילו הפעם אני מתכוון ברצינות. זה הרי אין בלוף יותר גדול מנעילה. כולם עומדים לפני ארון הקודש פתוח ומשקרים. עכשיו השאלה באמת קשה שהיא לב כל העניין. ואני לא אומר אותה בציניות. אבל שאולי זה עלול להישמע ככה. בעיניי זה רציני עד התשתית. מה ההרגשות שאני מרגיש, בין אם אני רוצה, בין אם אני לא רוצה, בין אם אני שם לב, בין אם אני לא שם לב, כלפי מי שהכניס אותי לעבודה הזאת הזאת, שכל שנה מחדש אני צריך לעבור את כל התהליך עם קלסרים ריקים וקבלות מביכות כאלה. מה אני מרגיש כלפיו? אז אני רוצה להגיד לכם את האמת. שהמסקנה שלי היא שככל שאדם עושה חשבון נפש יותר ברצינות, הוא יותר מתרחק מהקדוש ברוך הוא. זאת האמת. לכן, רוב האנשים מרגישים את זה באינטואיציה ולא עושים חשבון נפש. כי הם מרגישים שאם אני אתחיל עם זה, יהיה רק יותר גרוע. והם צודקים. לכן מדברים על זה שצריך לעשות חשבון נפש, אבל כמה אנשים באמת עושים חשבון נפש כמו הנהלת חשבונות, כמו שמסילת ישרים כותב, ספר המוסר היסודי של עם ישראל, שהגאון אמר שאם הוא היה עדיין חי, הוא היה הולך אליו ברגל, כשהוא ראה את הספר הזה. שומע? צריך ללמוד מהסוחרים, איך הם מנהלים את חייהם, כי אם אתה לא עושה חשבון טוב, הכל מתפורר. האם כמו שאנחנו עושים מסירות נפש, עם הכישרון הזה לנהל את חשבונות חיינו, יש איזשהו בעל חברה בעולם שהם מזמין אותו, אותנו לנהל את החשבונות שלו, כמו שאנחנו מנהלים את זה? החברה הכי פשוטה, הכי מצ'וקמקת, עם הבעלים הכי פחות נבון, לא היה לוקח אף אחד מאיתנו לעשות את החשבונות של החברה שלו בדרך שאנחנו מנהלים את חשבון הנפש שלנו. אלא אם כן מישהו יתקן אותי. והרמח"ל אומר, הוא בצדק, כשם שעסק אי אפשר לנהל בלי חשבון מדויק, כי אחרת הכל, אתה לא יודע אם אתה מרוויח או מפסיד בכלל. קח את חשבון חיים. ומישהו הכניס אותנו לאיזה מצב, שאנחנו עושים את החשבונות, יוצא לנו קלסרים ריקים וקבלות השם ישמור, ובלי לדבר על עבירות, אני לא דיברתי מילה אחת על עבירות. מילה לא דיברתי על עבירות. רק על מצוות. אז מה אני מרגיש כלפה? שהוא אהוב ליבי? שהוא דודי? שהוא ביותו קרוב? כמו שרמב"ם אומר על הימים האלה. זה הבעיה שאני נתקלתי בה. אז מה הפתרון? ליד הישיבה אצלנו יש גן. גן. נקרא גן אלי כהן. השם האיש שלנו בדמשק. וממנו למדתי הרבה דברים. לא מהאיש עצמו, אלא מהסמל. אני אסביר. כשאני עושה חשבון, אם מותר לקחת, לקח את זה. תראו, על הכוס הזאת אני יכול לשאול שאלה אחת, במילה אחת, אבל השאלה הזאת יהיו לי הרבה מאוד תשובות שונות ומגוונות, שונות בתכלית השונים, וכולן מדויקות. השאלה שלי היא כמה? והתשובה שלי זה 1, 10, 7, 80, מאות מיליארדים, ויש לי עוד הרבה תשובות. 1 זה כוס 1. 10 סנטימטר גובה, 7 מעלות אחרי שקררו את זה, נגיד, לא משנה אם אני צודק או לא, ומאות מיליארדים של חלקיקים מתרוצצים פה. על אותה שאלה כמה, עניתי הרבה תשובות, יכול להיות שלא דייקתי, כי אני לא יודע בדיוק, אבל עקרונית יש הרבה תשובות מדויקות שונות לחלוטין. כשאנחנו עושים חשבון, צריך לעשות חשבון, אבל על השאלה הזאת, מה החשבון, יכולים להיות הרבה מאוד תשובות. בעצם אנחנו חיפשנו סך מעשים ולבדוק זה לזכויות או לעבירות, לזכויות או לעבירות, לזכויות או לעבירות, תאמין, זה מה שעשינו. ואז ממילא בסוף במשקל, האם הזכויות מכריעות העבירות. אבל יש חשבון אחר לגמרי. לא שאלנו בכלל על איכות. פה שאלנו שאלה עוד יותר עמוקה מאיכות, וזו שאלת עיקר ותפל. אם יש לי פה מיליון תפל ואחד עיקר, מי מכריע? יש לי על המאזניים, מי מכריע? העיקר, ודאי, זה עניינו. שעיקר מכריע, הוא העיקר, לא משנה הכמות. יכול להיות שלבדוק, לעשות חשבון, מה היה העיקר של תשע"ב, זה חשבון אחר שיותר קל לעשות אותו, ומגיעים לתוצאות אחרות לגמרי. כמו שכאן, יש תשובות אחרות לגמרי על אותה שאלה. כולם חשבון, זה חשבון כמה. ועוד יותר עמוק מזה, זה לא רק מה העיקר ומה התפל, אלא מי אני ומי אני לא. כי בסופו של דבר, אנחנו נוהגים לקרוא לזה חשבון נפש ולא חשבון מעשי. אלא שהשאלה מי אני נראית לנו כזאת אמורפית ומופשטת שאנחנו נוטים לא להתעסק איתה. ואנחנו מפסידים כל הזמן. אבל באמת חשבון נפש זה חשבון מי אני. איך אני יודע מי אני? את זה אומר מרן הרב לצה"ל, מרן הרב קוק, ש לאדם יש הרבה מאוד רכיבים. יש לו מעשים ורגשות ומחשבות ורצונות וכישרונות וכישלונות והצלחות ותחביבים וסנאות. יש לו המון 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 ענפים. אבל דרך איזה ענף משתקפת עצם האישיות, זה רק ענף אחד. זה לא דרך הרגשות שלי, כי הרבה פעמים אני שונא את הרגשות שלי, אבל אני מרגיש אותם. אני נגדם, ובכל זאת מציפים אותי. אני מניח שלא, אני לא היחיד פה שזה קרה. גם המחשבות שלי. באמצע התפילה הייתי הרבה פעמים רוצה מחשבות אחרות, אז המחשבות זה לא המדד. אז מה המדד? גם התחביבים זה לא המדד, ההצלחות זה לא המדד. המדד זה רק דבר אחד, הרצון. ובאמת המילה נפש בעברית היא גם עצם האישיות וגם רצון. כמו שכתוב אצל אברהם עם בני חת, שאומר, אם יש את נפשכם שמעון יפיקו לי בפרון בן צוחר, את נפשכם היינו רצונכם. כי מה אני רוצה, זה מבטא מי אני. זה החלון השקוף אל האישיות עצמה. ואם תגיד, וכשרציתי חטא, יהיה נותן. כשרציתי חטא, אז אני הייתי שם. ועכשיו כשאני אומר, אני לא רוצה את הרצון הזה, אז הרצון הזה הוא באמת לא רצוי אצלי. אז מסתבר שאני מישהו אחר. וזה בדיוק התשובה. חשבון הנפש בראשיתו, עיקרו ושורשו, זה לא מה המעשים שלי. לכן לדינה, בכלל לא חייבים לפרוט את המעשים ביום הכיפורים. הווידוי לא מותנה בפירוט. המעשה אנחנו רואים שפירוט הוא מעלה. אבל זה לא תנאי. חוץ מזה שיש בזה מחלוקת. אבל זה לא תנאי. להלכה זה לא תנאי. כי אני לא עוסק במעשים. אני עוסק רק במה אני רוצה. עכשיו, למה התשובה זה קשור למה אני רוצה? כי עיקר כל התשובה זה חרטה. עכשיו, מה זה חרטה? אתמול אני הדלקתי אור בשבת, חס ושלום. אתמול הדלקתי אור בשבת, במייזים, חס ושלום. ועכשיו, אני לא רוצה את זה. אני מתחרט על זה. זו התשובה. אם הייתי רשע גמור, כל ימי עשיתי רק חטאים. והרגע אני אומר, כל הדרך שהלכתי באימותת, אני לא רוצה אותה, אני מיד נעשה צדיק גמור. נפקה מינה, כמו שאומרים תמיד בישיבות, לקידוש האישה. אבל כאן זה נפקה מינה של גמרא מפורשת, שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי, אמנה שאני צדיק גמור, אפילו רשע גמור, ספק מקודשת, שם ערך תשובה בלבו, חידה עושה את החשבון, שאם ודאי ערך תשובה בלבו, ודאי מקודשת. זה פשט הגמרא, אם כי יש חוקים. אבל הפשט הוא שוודאי מקודשת, אם יראה תשובה בליבו. מה הפירוש יראה תשובה? אני לא רוצה את כל מה שעשיתי. אני לא רוצה את הדרך הזאת. מסתבר שזה לא מי שאני. זה תשובה. זה חשבון נפש. למה זה קשור לאלי כהן? כי אלי כהן כל ימיו פיתח את הכלכלה הסורית. הוא היה מראשי הכלכלה הסורית, לכן הוא הגיע לכל כך הרבה מידע. והוא לא קיים בראשי הכלכלה סתם, הוא פיתח את הכלכלה הסורית, כמו שיהודי יודע לעשות. אבל זה היה בניגוד, זה היה תחפושת, זה היה הפך מאישיותו. וכשנשאל מי הוא, אז זה לא רק בגלל שהוא עלה על הגג ושלח אותות מורס לארץ וגילה את כל הסודות של סוריה. אם הוא לא היה מספיק לשלוח אותות מורס, אפילו לא היה מספיק לבקט מידע, רק היה מספיק להיות המנכ״ל שמשביר לצרכן הסורי, שזה היה תפקידו. זה לא כמו פה, זה היה הרשת שכל הכמעונאות של חלק גדול מאוד מהמצרכים, הוא היה בעל הבית היחיד בסורי. אז אם הוא רק היה מספיק לעשות את זה, ועוד לא מספיק ללקט מידע, אז הוא היה סורי? לא, הוא יהודי בסור, במסירות יוצאת דופן. וכל זה תחפושת. תשובה זה לגלות שכל החטאים שלי זה תחפושת. ואני זה מישהו אחר. וזה ברגע אחד. זה לא לוקח זמן, זה כמו הגמרא בקידושין. ברגע אחד אני מגלה מי אני. וברגע שאני מגלה מי אני, כל השאר זה בגידה. בגידה במי? זה גם בגידה בו התברך. אבל לא פחות מזה, זה בגידה בי. כשאני אומר, רשמנו, בגדנו, אז במי בגדנו? זה בגלתי בי. אני לא רוצה את זה. כי אם אני רוצה את זה, ורק בגדתי בו ואני רוצה לבגוד בו, אני לא אומר לעצמי בוגד. מכל האשמנו בגדנו, הבגדנו נראה בעיניי המשקל הכי כבד, איזה מילה מזעזעת. והבוגד, אם אני הייתי אומר, אני רוצה את כל העברות שלי, למרות שבו התברך זה פוגע, אבל אם הייתי רוצה את זה, לא הייתי קורא לעצמי בוגד. אז במי בגדתי? בגדתי בו ובי. בעצמי בגדתי. ברגע שאני אומר כל חטאי, לא משנה מי הם. כל מה שלא לא היה לרצון השם יתברך, זה בגידה. עשיתי חשבון נפש. מה החשבון? מי אני? אני רק רוצה את אותו. אז מה זה יום הכיפורים? יום הכיפורים זה כשאדם, היה לי חבר בנערות שלנו, הוא עדיין קצת מפגשים אבל לא הרבה, שהוא בגיל 4-5 כל פעם היה שופך, היה מקבל שוקו מאמא שלו, עליה שלום, שהכרתי את התור גם כן, ו כל יום בבוקר היה שופך. הוא סיפר לי. ואם יש לה את הצאת מדעתו, כמה פעמים אפשר להגיד לך אותו דבר, וכל בוקר זה מלחמות עולם, כל בוקר היה שופך. הוא היה פילוסוף כזה. הוא אומר לי, אני אגלה לך למה שפכתי כל בוקר. כי אני תמיד, במקום לשתות מפה, ניסיתי לשתות מהצד השני. טוב ילד, הוא תמיד ניסה לשתות מהצד השני, ונשפך. יום אחד אמא שלא קנתה מפה חדשה, ואומרת לו, תיזהר. הוא לרגע נזר, אחרי זה שכח, הוא ניסה לשלוט בצד השני, וכל המפה החדשה הוכתמה בשוקו. אז הוא חטף פליק כמו שצריך, ונזרק לחדר שלו. הוא אומר, בהתחלה בכיתי, כי הלך היא בערה. אחרי זה בכיתי, כי אמא שלי צודקת. לא, באמת, מה קורה פה? ילד. עכשיו תארו לכם שילד כזה בן 4, אחרי שחטף פליק, עוד רואים את הסימנים על הלחי, והוא נכנס לחדר, הוא מרר בבכי, ואחרי זה הוא מרר בבכי, אז יש באמת כל בוקר הוא שופך, זה באמת לא בסדר. זה באמת איזה מין התנהגות זאת, הוא מרגיש נורא והיום עם עצמו. והוא מחפש דרך, אז מה הוא עושה עם עצמו? עכשיו, למי הוא הולך כשיש לו מצוקה? ילד בן 4, למי הוא הולך כשיש לו מצוקה? לאמא שלו. אז הוא חוזר לאמא שלו. עם דמעות שכולו רטו מדמעות, עם עיניים זקות כמו שרק ילד בן 4 יודע. הוא אומר לה, אמא, אבל אני באמת רוצה להיות ילד טוב. והאמא רואה שהוא אומר את זה באמת לאמיתה. בזוך שרק ילד קטן יש לו. אז מה היא עושה? אם יש לה עוד לב, או אין, אז היא מחבקת אותו, מנחמת אותו, ושמחה בו יותר מאשר אם הוא היה מביא גיליון ציונים גבוהים ביותר בבגרות. כי תארו לכם אחד שלא רוצה להיות ילד טוב ויש לו ציונים טובים בבגרות, ואחד שהוא רוצה להיות ילד טוב והציונים בבגרות שלו הם על הפנים. את מי אתם מעדיפים בתור ילד? אז איזה שעה יותר יקרה? אז היא נמסה איתו. הוא בוכה ואומר, אני באמת רוצה להיות ילד טוב, והיא בוכה איתו. ומחבקת אותו ומנשקת אותו. עכשיו עוברת שכנה ברחוב, רואה את כל זה מהדלת, ואומרת לאמא, תסלחי לי, אני רוצה להבין מה קורה פה. כל יום הוא שופך, כל יום יותר אני לא אשפוך. נפתח דף חדש, יותר אני לא אשפוך, תמיד ישוק, אני לא אשפוך. עוד פעם שופך, עוד פעם שופך. עכשיו הוא עבר דרמה רצינית. ומה יקרה מחר? עוד יומיים, עוד שבועיים. מה יקרה? מה יקרה לפי דעתך? ב-י' בטבת, בבוקר, מה יקרה? הוא לא ישפוך. מה את חושבת? מה הוא חושב? הוא ודאי ישפוך. אז מה זה כל המונודרמה הזאת? כאילו, קרה פה איזה משהו? שום דבר לא קרה. מה עושה האמא עם השנה הזאת? זורקת אותם עם כל המדרגות, ועדיף שיהיה כמה שיותר. כך עושה הקדוש ברוך לשכינה שאומרת את אותה טענה ביום הכיפורים. אומרים חז"ל, חז"ל לא ירבו לעשות חשבונות של גימטריות. אבל יש כמה חשבונות שחז"ל שמו עליהם אפילו משקל. וזה מופיע כמה פעמים שחז"ל אומרים שהשטן בגימטריה 364. בפסיק הזה מופיע ועוד מקורות. השטן 364. וימי השנה 365. הפסוק אומר, ימים יוצרו ולא אחד בהם. כמו נוצרו ימים, 365 ימים, ויש יום אחד שאין שם. מה אין? אין שטן. שהשטן לא יכול לקטרק ביום הכיפורים. למה? הוא אין לו, שם אין לו זכות. לדרכנו נראה לומר ש... כשהשטן בא ביום הכיפורים ואומר, אבל גם בשנה שעברה הם באו, גם לפני שנתיים, וחוץ מזה תשאל אותם אתה בתוך הנעילה, מה יהיה ביהודה לבטבת שנה הבאה? אז יש קטגוריה רצינית מאוד, אנחנו ביטלנו את כל הקטגוריה, פרסנו אותה פה. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה זה לזרוק את השטן? מה זה מועיל? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שכל השנה זה אמת, שהקלסרים ריקים והמודע אני נראה כמו שהוא נראה, ועכשיו שהם אומרים נפתח דף חדש, הם אומרים שקר. זה התפיסה של השטן. ועם זה אנחנו מבקים כל השנה. עם זה שהשטן עומד ואומר, זאת האמת, זו השקר. אבל ביום הכיפורים מתגלה שהאמת היא בדיוק הפוכה. שיום הכיפורים זו האמת. וכל שאר השנה זה השקר. איפה אנחנו מגלים את זה? שם, אבינו. כלומר, כל זה, זה לא היה אני. אני נגד זה. אני מביע דעתי. יש... בהתרת נדרים. אני משתדל לעשות התרת נדרים של אחינו הספרדים. למה? בסוף התרת נדרים, אחרי אני מוסר מודעה לפניכם על כל הנדרים, יש עוד מודעה. אני מוסר מודעה לפני הבית דין, שכל החטאים שאני אעשה, אני מעכשיו מתאגד אליהם, ומעכשיו אני לא רוצה אותם, ואני עוקר אותם משורשם. זה בניגוד לדעתי. איזה מודעה נפלאה בעיניי. זה אמת. כשקדוש ברוך הוא רואה את ישראל ביום הכיפורים עומדים לפניו, ומה בעצם האמירה? מה זה נפתח דף חדש? מאיזה מקור פותחים דף חדש? המקור שישראל אומרים לפני הקדוש ברוך הוא גדולים כקטנים. האנשים היותר גדולים בוכים יותר, לא פחות. אני זכיתי לשמוע את רב אברום שפירא זצ"ל בתפילה. צדיק, אני לא ראיתי צדיק כזה. אני לא ראיתי. אספר לכם סיפור אחד. אני הייתי יושב כמה שורות מאחוריו, בטור שלו, כמה שורות מאחוריו. אני הייתי ביישן, אף פעם לא הלכתי לשאול שאלות, רק פעם אחת הייתי צריך, הלכתי לשאול שאלה, אבל זה היה דווקא באמצע הסדר. הוא היה הרב הראשי לישראל, ואחרי שחרית, הוא היה נשאר, הוא בישיבה, הוא היה נשאר עוד לענות לשאלות. אז היה טור ארוך של שאלות, היה עובר ליד המקום שלי בדיוק, ורב אברום היה מקפל את התפילין, ועונה לשאלות. ואני תמיד הייתי עומד ומסתכל. מה הייתי מסתכל? הוא היה מקפל את התפילין, וכל שני גלגולים הוא היה עוצר, וראית שזה מנעמת ליבו. הוא היה עוצר לגלגל את התפילין, ומנשק את התפילין כמו מאוהב שלא רואים דברים כאלה. הוא היה מנשק את התפילין באהבה כזאת, בגעגועים כאלה. אחרי זה הוא מגלגל עוד קצת, יש אותו, הוא מפסיק ומנשק את התפילין. אחרי זה הוא מכניס את התפילין לתוך התיק שלהם, ומנשק את התיק. ולפעמים הוא היה מגדיל לעשות, היה פותח עוד פעם, מוציא את התפילין ומשק, מחזיר, מוציא את התפילין של הראש ומשק, מחזיר. הוא לא יכול להיפרד מהתפילין, אתה רואה שהוא מואב קשות. לא יכול להיפרד. יום יום. אחרי זה הוא נעמד. תלמיד חכם. אי אפשר לתאר. הוא בגיל 17-18 התכתב עם החזון איש, מכירים את ה... הכל יצא לאור, אני לא יודע, הכל יצא לאור, כל החילופי המפתרים שלו עם החזון איש, שהיה כבר גדול הדור, היה בן 17-18. והוא נעמד לפני התפילה במוסף של יום כיפור. איך שהוא נעמד, הוא נשפח בבכי עד סוף מוסף. אי אפשר לתאר. נכון, זה גם כל כלל ישראל היה על הכתפיים שלו, הוא כל הזמן ראה את עצמו ככה. אבל גם, זה העמידה של יהודי. מה הוא גילה? הוא גילה את האמת של עצמו ושל עם ישראל כולו. כמו כל הצדיקים, כל אחד לפי ערכו. כולנו, כל אחד לפי ערכו. תמך כולם צדיקים. וכשבא השטן ואומר את כל הקושיות שלו, הקדוש ברוך הוא אומר, היום אין מקום לשקר. עכשיו רק אמת. והאמת היא שכל מה שאתה מדבר עליו, זאת אתה מדבר על התחפושת. אבל הם רק רוצים להיות טובים. עכשיו בואו נעשה רגע חשבון נפש, ואחרי זה ניתן עוד עצה מעשית, ובזה נסיים. קודם כל חשבון נפש, שאדם יבדוק את עצמו, יבחון את עצמו לפי החשבון הזה. ומתוך זה יש מקום אחר כך לטפל במעשים. אבל הכל תלוי בזה, מה האמת שלי. תבדוקו את עצמכם, מה אני באמת רוצה לתשע"ג. תראו לכם שיהיו פה שלושה כפתורים. ואם אתם רוצים, תפרסו אותם ותשימו ביניהם אין ספור כפתורים, כמה שאתם רוצים. הכפתור הקיצוני מצד שמאל, זה להיות רשע גמור לתשע"ג. הכפתור האמצעי זה להיות בינוני. הכפתור הימני בקצה זה להיות צדיק עליון ונשגב. בדבקות אלוקית כל ימיך ואהבת ישראל שאין לה חקר, ואהבת תורה עד כלות הנפש, ואהבת כל המצוות. כגדולי ענקי הצדיקים. יש לך את כל הכפתורים. ואומרים לך עכשיו הרשות בידך לפתור, ללחוץ על איזה כפתור שאתה רוצה, וכך תהיה כל תשע"ג. על מה אתה רוצה ללחוץ? יש לי מישהו ספק? זה ברור שכל אחד מאיתנו רוצה להיות צדיק, עליון ונשגב, דבוק בשם התברך בכל נימי נפשו ולבבו. וכל השאר זה בלוף ושקר. ועצם הגילוי הזה, זה החשבון נפש הכי קריטי. זה התשובה. ומה יקרה מחר? הרב זצ"ל מדקדק דקדוק נפלא בספר מאורות הראייה. אפילו מישהו שאל אותי איפה זה כתוב. אני זכרתי את זה משנים קדמוניות, הלכתי לחפש זה בעמוד קוף פייטט וקוף צדיק במאורות הראייה ירח חייתנים. הרב אומר שבירושלמי כתוב שאדם צריך לקבל על עצמו קבלה לעתיד. וכך פוסק הרמב״ם כידו. אבל בבבלי זה לא מוזכר. ובשולחן ערוך גם כן לא. וגם לא במחזור. אין במחזור קבלה לעתיד. קבלה לעתיד זה כבר מתייחס למה אני עושה מחר. והבבלי אומר, לא פוסק שקבלה לעתיד את מן. כמובן שאם אני מתחרט באמת, אני לא רוצה שזה יהיה בעתיד. אבל לקבל זה לא רק שאני לא רוצה, אלא איזה תוקף שגם זה יהיה כך. זה הירושלמי מתפסק, אומר הרב, אבל הוא לא פסק את זה. בשולחן ערוך, אין תנאי כזה בשולחן ערוך, ואין דבר כזה במחזור. אצל הספרדים כתוב אפרוש שאי אפשר לומר ככה. עד שלא נוצרתי, אני כדאי, ועכשיו שנוצרתי, אז יש שם סעיף, שאחינו הספרדים מוסיפים שאין לאשכנזים, אומרים, ואני לא יכול להגיד שאני אקבל עתיד. כי יצר הרע מאש, ואני בשר, והוא ישרוף אותי. אני לא יכול. ואז אני אוסיף, פשע על חטא. ככה הם אומרים, בנוסח, אני לא יכול. אז מה יש לי כאן? שאני אומר, כל לא החטאים, אני לא רוצה את זה. אני מגלה את עצמי. עכשיו, נספר לכם תרגיל מעשי, וזה נסיים. לפני שנים לימדתי את השיעור הזה, ושאלה אותי תלמידה, מה למייס? רעיון מדהים, לא שלי, הרב קוק. מה למייס? חשבתי, שאלתי אותה, תגיד, את מוכנה להיות שפה ניסיונות? אומר, כן, אמרתי, עכשיו, אל תשתפי אותנו במה שלא נוח לך. אבל מתוך מה שנוח לך, תביא את החטא הכי שווים. אז היא חושבת קצת, אומרת, אני עשיתי שנתיים שירות, ואני במדרשה, כל שבוע אני מגיע הביתה ביום חמישי, עד יום ראשון שאני יוצאת, אני ואמא שלי זה כמו שני חתולים שלא גזרו להם ציפורניים, שהכניסו אותם לסל אחד, והם רק סורטות אחת את השני. וכל פעם אני נשבעת לעצמי שהפעם יותר לא, ואחרי רגע מתפוצצת, הכל סיסוסים. אמרתי לה, תראי, מה הבעיה שלנו שאנחנו עושים תשובה? זה כמו אחד נהג סמת רעילה בעלייה, שאומרים לו, תעשה זינוק בעלייה. הוא שם טיפה גז ומרים את הקלאץ'. הוא רוצה לנסוע מהר, הוא עושה מטריילר בעלייה. מה קורה? המנוע נחנק והוא מדרדר אחורה. אם עושה מטריילר, ברברס, בירידה. זה בערך חשבון נפש שלפעמים יוצא לנו, בלי כוונה. לכן אנחנו לא עושים דברים כאלה. הגז זה עד כמה אני רוצה להיטיב. הגלגלים, הקלאץ', זה עד כמה אני רוצה להזיז את המעשים, עד כמה אני מזיז את המעשים. עכשיו, אי אפשר עם טיפה רצון להזיז את כל תשע"ג, זה לא עובד. אני צריך הרבה רצון על סנטימטר התקדמות. ככה מזיזים סנטימטריילר בעלייה. אמרתי לה, אל תשני כלום בבית. רק את הרצון תשני. מה זה אומר? בואי נגיד, מה את רוצה עכשיו? אז התחיל לעשות חשבון, אני רוצה לבוא, אמא שלה מהירה לפנים, היא מהירה לאמא שלה, הכל. אמרתי לה, אבל אמא שלך לא פה, היא לא צד בעסק. נגיד שאמא שלך נשארת, כמו שהיא הייתה, עוינת, קלפתה, הכל. חתול עם ציפורניים. מה את רוצה בהנחה שהיא לא משתנה מילימטר? מה את רוצה? לוקח לך, זה כבר לוקח הרבה יותר זמן, היא צריכה להרפות מכל הצדק, אבל היא צודקת. כל המלחמות היה על עבודות בבית. שהיא הייתה באה הביתה, וכל היה בלגן ביום חמישי. היא אומרת, מה את רוצה שאני אשתוף את... אני רק עכשיו הגעתי, תני לי לנוח, אני אכלתי בכלים האלה, אני אומר, מה את רוצה ממני? ואימא שלה אמרה, אני עבדתי כל השבוע, עכשיו את עשיית. והיה שם... בסוף היא מגיעה למסקנה, אני רוצה שיהיה כך. כשאני באה הביתה, עתיק על הכתפיים, פותחת הדלת עם חיוך, שלווה, פורסת ידיים, נותנת לאמא שלי נשיקה, אומרת לה, אמא, כמה טוב לפגוש אותך. אחרי זה מגיעה למקום שרואים את המטבח, תמיד יש אר של כלים, אני אומרת לה, אמא, הכלים עליי, עזבי, זה שלי, אל תגיעי. אני רק שם את הדברים והולכת ל... אומרת, ואני הולכת לשטוף, ושרה ושוטפת כלים. אני אומר לה, את בטוחה שאת רוצה את זה? כן, אני בטוחה. בבקשה. מה לעשות? שום דבר מכל זה. רק שתי דקות בבוקר, תשבי לבד, שאין אף אחד מסביבך, שתי דקות תציירי שזה מה שאת רוצה. שתי דקות בערב, זה מה שאני רוצה. שיהיה לך שקט, תרגי, ואז תציירי, זה מה שאני רוצה. זה הרצון שלי. שתי דקות בבוקר, שתי דקות בערב. ככה. אני לימדתי שם בימי שני. שבוע אחרי זה היא לא הייתה, שבוע אחרי זה אני לא הייתי, נפגשנו אחרי שלושה שבוע. שאותה איך היה עם מחליפה צבעים כמו קשת. אומר, אם לא נח לך, תגידי. אומר, לא, אני רוצה להגיד. אומרת, אני בדרך כלל לא עשיתי שיעורי בית, אבל הפעם לקחתי את זה. אני יושבת בבוקר, בערב, בבוקר, בערב, וגם כל היום זה חוזר לי. זה מה שאני רוצה. כך אני רוצה שיראה. כולי מי יש לי, לא משתנה כלום. אני מגיעה בשבת הראשונה בבית, אבל אתה אמרת, אני לא שנות כלום. אמרתי לה, מתי מותר לשנות? כשזה יהיה יותר חזק ממך. כשזה יהיה יפעל לבד. אז תני לזה. לא צריכה להתנגד לחרצות. אבל לא להיות אקטיבית. אל תעשי כלום. זאת אומרת, הגעתי שבת ראשונה, אמרתי לי, לא עשית כלום, לא שיניתי כלום. אבל, כבר יצא לי כל המיץ לריב עם אמא שלי. כי כיוון שידעתי באמת מה אני רוצה בבהירות, איך אפשר לריב ככה? אז העסק היה יותר רגוע. והמשכתי. שתי דקות בוקר, שתי דקות ערב. אני מגיעה שבת אחרי זה. אני מגיעה לדלת, והציור כל כך כבר נחרט בי, שפתאום נפלה עליי כזאת שלווה וחיוך. לא עשיתי כלום, והוא פשוט נפל עליי. פתחתי את הדלת, ואחרי רגע אני רואה את אמא שלי, ואני פורסת, די בדיוק כמו שזה, נותנת לה נשיקה, ויצא לי מהפה, אימאלה, כמה התגעגעתי אלייך. הוא אומר, אף פעם לא אמרתי לה אימאלה. ונשיקה כמו שהיא קבלה ממני, מגיל 3 היא לא קיבלה נשיקה, אני לא יודעת מה היה קודם. איזה נשיקה, והיא הייתה בהלם. ומרוב הלם היא נסוגה שני צעדים. ואני אחריה. ואיפה שהיא נסוגה, בדיוק רואים את המטבח. אני מסתכלת, ואומרת לה, אמא, הכלים שלי, אל תגיעי. אני רק שם את הדברים. אני רצה, שם את הדברים. אומרת, הרגליים לקחו אותי. שם את הדברים, הולכת למטבח ושרה. היא אומרת, ואז בעיניים שיש לכל אחד מאחורי הגב, אני רואה את אמא שלי עם עיניים קרועות ופה פעור, לא מאמינה למראה עיניה. שנה טובה, רוח חתימה טובה. תקחו דבר קטן, תרצו אותו הרבה ותראו מה הרצון יכול לחולל. שנה טובה.
ולא לקח.